ידיד נפש, עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן שלומי פולק, אורי כהן וישי נוימן, צוות מתוגבר. כל אלו מביאים את קולות השידור עליכם. בשבוע קודם היינו כאן עם סיפורו הכואב של אדם בשנות ה-60 לחייו. אדם שיצא לפנסיה אחרי קריירה חינוכית מפוארת. אליי הוא הגיע כשהוא מפורק לחלוטין. הוא אמנם הגיע רחוק, ניהל כמה מוסדות גדולים, אך כיוון ש... על פי טענתו, היה לו פתיל קצר, איש ביקורתי ואגרסיבי. הוא נשאר ללא חברים וללא משפחה תומכת, אחרי שקטל את כולם ורמס את כל מי שהפריע לו בדרכו לפסגה. אליי הוא הגיע, כשהוא לבד, מדוכדך, ומתנחם על חיים שכאלו שעברו עליו. הוא לא ידע את נפשו. הוא מביט אחורה ורואה שהילדים שלו כמעט ואינם מדברים איתו. המשפחה שלו כמעט ואינה מבקרת בביתו. ובאשתו, כן, אשתו נשארה איתו. אבל הוא לבד. מדוכא. אין לו חברים בבית הכנסת, כל התפפים שלו, אנשים שהיו תחת פיקודו, עוברים מדרכה כשרואים אותו. והוא בא לקבל עיצה, וסיפרתי את זה כאן בשידור, והמאזינים היקרים שלנו, שהסיפור נגע לליבם, הציעו הרבה פתרונות. היו כאלו שרצו לעלות לשידור, ולא הספקנו להכיל אותם. היום אני מבקש להמשיך עם אותו נושא, אבל כהקדמה לכך נדבר מעט בנושא אחר. אחר כך נקשר אותו. אבל קודם לכן המאזינים ששבוע שעבר רצו לעלות לשידור ולא הצליחו, 039-039-039, לכם תהיה זכות קדימה אם תרצו להגיב על אותו אדם. אבל היום נדבר על נושא טיפה שונה. אז מי אתה לוט? מי אתה לוט? מי אתה? אתה אחיין של אברהם? אולי אתה איש עשיר שאוהב את ממונו יותר מגופו ומתמאמה ולא מוכן לעזוב את סדום המתפכת? עד אשר תבחר מה מהנכסים שלך אתה צריך לקחת. דילמה קשה מאוד. בטח היו לו מלא נכסים. איש עשיר. פתאום יש שריפה, הוא צריך מהר לברוח. אז מה אתה לוקח? תלבום תמונות, תפילין, מחשב? מה אתה לוקח? דילמה. עד שהמלאכים תופסים אותו ביד, מוציאים אותו עם אשתו ובנותיו וחתניו. אז מי אתה לוט? אתה איש חסד? אולי אתה סדומניק רשע? מי אתה לוט? האיש שלא יכול עם אברהם ועם אדוניו או עם אלוקיו? אולי אתה איש חסד שרב עם אשתו במטבח על מעט מלח במרק לאורחים? איש חסד צרוף, כן? אולי אתה איש מושחת שמוכן להקריב את בנותיו למען לעשות חסד עם אורחים? כן, להקריב את המשפחה האישית שלך בצורה כל כך קשה בשביל לעשות חסד עם אחרים? אז מי אתה לוט? אפשר לשאול עליך הרבה שאלות. אתה לוט בערפל. ואז אתה לוט ניצל מהפיכת סדום, ולא רק אתה ניצל, אלא אתה מתפלל, רשע מרושע, מתפלל ומבקש להציל גם את אנשי עירך שם בצוהר, והקדוש ברוך הוא שומע לך לתפילה שלך. אז אולי אתה בכלל צדיק, אדון לוט? אז מי אתה לוט? בוא נמתין. אז אתם יודעים מי היה לוט? יש לכם? כן? אתם יודעים להגדיר? מי הוא אותו לוט? אולי היה לו איזה פיצול אישיות? אבל אז הקדוש ברוך הוא מציל את לוט. ובזכות מה הוא מציל את לוט? מה יכול להיות? אחיין של אברהם? פרוטקציה? שלוימי פולק, יש פרוטקציות בשמיים אם אתה אחיין של... אין דבר כזה, אתה יכול להיות רשע מרושע, אין אחיינים, אין הדוד שלי. אם יבוא איזה אחד רשע מרושע ויגיד, כן, הרב ההוא וההוא הדוד שלי, לא עובד. אין ייחוס. אז בזכות מה הוא ניצל? אולי בגלל שהוא עשה חסד, יכול להיות. בכל זאת הכניס אורחים ו... יכול להיות. אבל הוא היה שופט של סדום, הוא זה שחתם על כל הדברים הרשעים הרעים שהיו שם בסדום. הוא היה השופט. אז איך הוא יכול להיות איש חסד? אז למה הוא ניצל? למה הקדוש ברוך הוא מציל אותו, שיהפוך אותו גם? מה קרה? מה, הוא היה יותר טוב מה... אולי מצאו שם 50, אולי מצאו שם 40? הוא היה סדומניק. חלק מהמזינים ודאי יודע. אבל החלק שלו שישב חזק על הכיסא. לוט ניצל בזכות שהוא שתק. מתי הוא שתק? כשאברהם אבינו יורד מצרימה, ואברהם אבינו מגלה שאשתו אישה יפה תואר, והמצרים המכוערים ירצו לקחת אותה, אז הם יארגו אותו בשביל לקחת אותה. אז הוא עושה מזימה, ושם אותה בתוך מזוודה, ועובר איתה בתוך המזוודה. אבל מה לעשות שבמכס פותחים את המזוודה, ואופ, פותחים את המזוודה? אינני יודע בדיוק באיזה צורה, שיקוף ודאי לא היה שם, ישי, לא היה שיקוף. פותחים את המזוודה, ובטח המוכסים מתו שם מפחד, פתאום יוצאת אישה. הם לא מורגלים לראות אישה כזאת, יוצאת מתוך המזוודה. ואברהם אבינו אומר, זאתי אחותי, אחותי, כן, אחותי. ולוט... היה צריך להגיד, רגע, בוא נה, התבלבלת, זה לא, זה אשתך, זה לא אחותך. ולוט שותק. לוט שותק. ואומר רשי בפרשה שלנו שבזכות השתיקה. מאזינים יקרים, תבינו על מה הוא ניצל. כי הוא שתק. הוא לא עשה כלום, לא חסד, כלום. שתק. מה אנחנו לומדים מזה, מאזינים יקרים? שמי ששותק מרוויח. מי ששותק ניצל ממוות. רק לשתוק, לא הרבה יותר. ודאי לשתוק בבית הכנסת, לא להוציא מילה אחת בבית הכנסת. מילה. נכנסת לבית הכנסת, אין טלפון, אין דיבורים עם חברים, שקט. אז הוא ניצל, כי הוא שתק. ופה נשאלת השאלה. אם אנחנו שמים על המשקל שתיקה של אדם, שזאת לא עשייה, אלא העדר, מול החסד שהוא עשה, מה שוקל יותר? ואז עולה השאלה, מדוע הוא ניצל בזכות השתיקה ולא בזכות החסד? 039, 039, 039. אם אתם יודעים, אתם רוצים לנסות את כוחכם, זה הנושא שלנו היום. הנושא שלנו היום היא התשובה לשאלה, מדוע הוא זכה בזכות השתיקה ולא בזכות החסד. רמז לפני השיר שיבוא לנו, קשור לתוכן השיר. באיזה בית גדל אברהם? סליחה, באיזה בית גדל לוט? כן, עניתי את התשובה, נכון, הוא גדל אצל אברהם, זה כולם יודעים. אבל איך זה קשור לנושא שלנו? 039, 039, 039, זה הטלפון למי שרוצה לעלות לשידור. אם אתם רוצים, לשלוח לנו הודעה לשידור דרך האתר, דרך האפליקציה, תיכנסו לרדיו קול חי, 93 ו-92.8 FM, יש שם חלונית הודעה לשידור, שלומי פולק רואה את זה, מעביר לי. יש לנו אפשרות דרך הפקסימיליה, מכשיר מיושן 03-616-4477. אם אתם תשלחו הודעה כזאת ונראה אותה, נוכל גם לענות לכם, וכמו בכל שבוע, אפשר לדבר איתי על כל נושא שקשור בבריאות הנפש, או מה שגובל בבריאות הנפש, חינוך. אבל היום אנחנו רוצים להתמקד בנושא של לוט, פעם אחרונה לשידור הזה, מדוע הוא זכה? בזכות השתיקה, אומר רשי, למה הוא לא זכה? בזכות הכנסת אורחים שהוא היה גדול, לפחות, בעניין הזה. נצא להתנחת המוזיקלית, מקבץ פרסומות, ומיד נשוב.
שלא הייתי כאן שנים, רק כמה שעות, אבל מתגעגע לחיוכים של הישנים. בחוץ אורות הדרך מנצנצים, אבל בלב אורות של אהבה דולקים. עוד בדרך החולפת לאיתה, כבר יודע שאתם שם מחכים. חוזר אל הבית, חוזר אליכם, כמה טוב להיות איתכם. חוזר אל הבית, אל המראות והצלילים, רוצה להיות כבר ביניכם. חוזר אל הבית, חוזר אליכם, כמה טוב להיות איתכם. חוזר אל הבית, אל המראות והצלילים, רוצה להיות כבר ביניכם. אבק הזמן עוטף את זגוגית החלום, גשם שניתז על המנורות, בוהה ולא יודע אם זו כמה טוב להיות איתכם. חוזר אל הבית, אל המראות והצלילים, רוצה להיות כבר ביניכם. חוזר אל הבית, חוזר אליכם, כמה טוב להיות איתכם. מתפלל אלוקים שישמור לי עליכם, רוצה להיות כבר ביניכם. אפשר לחשוב שלא הייתי כאן.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
הוא חי תמיד איתי.
ביום ראשון ב-10 בלילה פותחים דף חדש, הדף העולמי, סדרת תוכניות מיוחדת לרגל סיום השעס ללונדי הדף היומי. הרב משה הרמן, הרב ישראל גליס, הרב מתי גינסברגר והרב שלמה רוזנשטיין משוחחים עם רבנים, מגידי שיעורים ולומדים, בשילוב פרקים היסטוריים ואומנותיים, האירועים והשיעורים בארץ ובעולם והדרך של כל אחד לזכות לסיים את השעס. הדף העולמי, יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בקרק כל חי.
נמנעים מביקור אצל רופא השיניים? מפחדים מכאב והחוויה לא נעימה? מפסיקים לפחד מרופא השיניים? הגיעו למרפאת השיניים של דוקטור אברבוך ותוכלו לסיים את כל טיפולי השיניים ביום אחד. כל מי שמתמודד עם חרדות ופחד מכאב יוכל לקבל את הטיפול המתאים והיעיל ביותר. לפגישת ייעוץ חינם עם דוקטור אברבוך חייגו 036-555-222, 036-555-222. דוקטור אברבוך.
מזל טוב! אולמי בראשיתה במבצע חורף חם. מחירים מיוחדים לתאריכים נבחרים. אולמי בראשיתה, כל היתרונות שבאולם. כשרות מהודרת, תפריט שף יוקרתי, חנייה חינם ותחבורה ציבורית נוחה מבני ברק וירושלים. אולמי בראשיתה מחודשים בראשון לציון. התקשרו עכשיו, כוכבית 6750, כוכבית 6750.
רגילים לנסוע לחול עם מזוודה עמוסה באוכל? חולמים על נופש מפנק בחול במלון כשר למהדרין? הפסיקו לחלום ובואו לקפרי ספא בקפריסין, המציע לכם חופשה חלומית 365 ימים בשנה במלון חדש עם מסעדה כשרה למהדרין ובית כנסת, מתחם ספא וטיפולים מפנק, בריכה מחוממת, בריכת מינרלים ממי ים המלח ומגוון הצעות לטיולים ולפעילויות. ממשכת ההרשמה לחנוכה ולפסח. להזמנות חפשו אותנו בגוגל או חייגו 055-999-7642. קפרי ספא, המלון הכשר שלכם בקפריסין.
אופר הלוי, אומנים מסמכי לב, בשיתוף כל חי, שמחים לבשר לכם על ההפקה החדשה לחנוכה גם השנה, במחזמר הגדול, אחד מול כולם, עם מיטב השחקנים ובכיכובו של אופר הלוי. אם אתם רכזי מתנסים ומחלקות תרבות, חייגו להזמנת ההצגה אצלכם, ל-050-909-2129. מהרו לחייג ולהזמין, 050-909-2129.
קונקורד, משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם, בחשרות הרב לנדאו. ועכשיו, מבצעים ומחירים מיוחדים, לתאריכים אחרונים, בחסלב וטבת. חייגו 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש. ולפני הפרסומות שאלנו שאלה שהיא שאלה חשובה, עקרונית. מדוע זכה לוט להינצל, הוא, אשתו ארבעת בנותיו, שני חתניו, וכל אנשי העיר צוער. רשי אומר שהוא זכה בזכות שהוא שתק ולא סיפר שאשתו של אברהם היא אכן אשתו, אלא זרם עם העניין הזה שהיא אחותו. והשאלה עולה מלא, הרי לשתוק זה לא לעשות כלום. ומצד שני, לעשות חסד זה לעשות חסד. הלו, יש לנו מאזין על הקו?
שלום כבוד הרב, שמי אורל ינון.
שלום לך, ערב טוב.
ערב נפלא. אז ככה, יש לי סברה, ואני לא בטוח שהיא נכונה, אני סתם משער, אני כבר חושב שאני טועה, אבל אני אגיד אותה בכל זאת. אולי בגלל שלוט גדל בבית אברהם והיה מורגל בהכנסת אורחים, אז השתיקה היא מידה שהוא לא היה מורגל אליה. זה לא משהו שהוא חונך על ברכי, כאילו אברהם לא חינך אותו על ברכי השתיקה. כאילו המידה הנעלה ביותר של אברהם הייתה הכנסת אורחים.
יפה, אז למעשה מה שאתה אומר שאולי הכנסת האורחים של לוט לא בדיוק הייתה הכנסת אורחים, אלא יותר משהו שהוא היה מורגל בו בצורה של זה מה שהוא ראה בבית, אז זה מה שהוא עשה, אבל זה לא היה מעומק הלב?
כן, אני חושב ככה, אני מעלה סברה, אני חושב שאני טועה, כמו שאמרתי לך, אבל אולי.
אוקיי, אני שומע.
לא, לא, זהו, זה מה שאמרתי, כי השתיקה זה לא משהו שהוא גדל עליו, כאילו. זה משהו שבא ממנו.
אוקיי. ולכן, ובכל זאת, אתה יודע, הוא עשה מעשה הכנסת אורחים גדולה. הקריב את בנותיו, רב עם אשתו, רב עם כל אנשי עירו, כולם הגיעו שם, כולם רצו לתקוף אותו. המדרש מספר על לוט שפעם אחת לקחו כל מיני, לא יודע, משהו שנראה בטח כמו חכות כאלה, ופשוט תלו את האוהל שלו, ופשוט הרעידו לו את כל האוהל, ורצו ממש לקעקע את כל ההוויה שלו. אני חושב שפעם עשו לו איזה שריפה, או שרפו לו משהו שם כתוב במדרש, כי הוא היה, אז אתה יודע, זה הקרבה הגדולה, בכל זאת הוא לא ניצל בגלל העניין הזה. אז מה אתה רוצה להגיד, שזה לא בדיוק היה חסד מה שהוא עשה?
זה היה חסד, כמובן. אבל אמרתי, אולי זה היה מתוך הרגל, כאילו. אולי בגלל שהוא ראה שאברהם עשה את מה שעשה, וזכה למה שזכה.
טוב. אני שומע. תמשיך אתה גם להזין לשידור. תמשיך להזין לשידור, ונראה אם אנחנו בכיוון. בכל מקרה, תודה שעלית לשידור. ואנחנו, תודה, תודה, ואנחנו אומרים לילה טוב למאזין הבא. יש לנו מאזין הבא?
הלו.
שלום.
שלום, כבוד הרב.
כן.
אני דווקא רציתי לענות תשובה יחסית כמו המאזין הראשון, אבל גם להוסיף על זה, ככה שבאמת הוא לא עשה חסד, הוא עשה חסד בזה שהוא הכניס אורחים. אבל זה היה מתוך הרגל, כמו שהוא אומר, הוא גדל בבית של אברהם והוא ראה את זה. אבל השתיקה כביכול, שזה מה שהציל אותו, זה היה נוגד את מה שהוא גם גדל על זה בסדום. שכל דבר הם הלשינו. הלשינו, ואתה יודע. אז זה נראה לי כאילו הוא התגבר על מידה מסוימת, בכל אופן שהוא שתק.
זאת אומרת שאת מוסיפה על דברי המאזין הראשון, שלא רק שבעניין החסד הוא היה מאוד מורגל, אלא בעניין לדבר ולהלשין, והוא היה גם מאוד מורגל מסדום, ששם כל מי שעשה טיפה לחסד, כבר רצו וסיפרו ונלחמו כולם בעניין הזה, ופה הוא היה צריך להתגבר על מידה. זאת אומרת שלהתגבר על מידה זה הרבה יותר.
כן, כביכול זה מה שגרם לו בסופו של דבר להצלה, כי הוא עשה פה משהו שהוא לא רגיל אליו, כן.
טוב, טוב. נחמד מאוד, נחמד מאוד. תמשיכי להזין, ואנחנו נראה לאיפה אנחנו ניקח גם את התשובה הזאת.
תודה
על התוכנית,
ממש יפה.
תודה, ולהתראות, ואנחנו אומרים לילה טוב למאזין הבא. כן, שלום וברכה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
שלום, אני חושב, באמת זה כמו בערך המאזינים הקודמים, אבל אני חושב לומר אולי ש... זה היה שמגמילות חסדים הוא גדל בבית של אברהם, שכל הוויה של הבית זה חסד. אז זה היה נדרש ממנו. כן, זה היה ממש נדרש, אבל השתיקה זה לא היה דבר שנדרש ממנו, ולכן הוא, כאילו החסד זה היה דבר שנדרש, וזה לא, לא שהוא היה צריך, זה לא דבר שהוא ניצל בגללו, כי אם אולי הוא עושה את זה, זה כאילו, למה לא עשית? כי זה גדל בבית כזה. אבל השתיקה זה דבר שממש כאילו, יצא ממה שהוא היה צריך לעשות, וזה דבר שהוא אפילו אולי קצת, לא בדיוק שהיה צריך לעשות, והוא עשה, ולכן הוא ניצל.
טוב, אני ממש שומע שזה ככה מאוד דומה, כל אחד מביא את זה מהזווית שלו, אבל למעשה כולכם רומזים לאותו דבר, שאת החסד לא תראה בבית, ולכן המציאות הזאת שהוא עושה חסד, זה לא משהו מאוד שנחשב.
אפשר לומר, כן.
מצד שני, הדיבור... זה משהו שהוא היה לא כל כך מורגל בו, כאילו בלשתוק, ואם הוא שתק בכל זאת, זה אומר שהוא עשה מעשה נאצל.
כן.
טוב, נהדר, תמשיך גם אתה להאזין לנו, ונראה, בינתיים מסתמן פה שלשתוק, זה משהו שהוא הרבה יותר קשה מלעשות חסד. אבל בוא נראה מה המאזין הבא אומר. הלו?
כן, שלום.
וברכה.
כן, רציתי להוסיף על מה שאמרו קודמיי, בעצם הנקודה העיקרית, כמו שאמרו כולם, שהחסד, אמנם היה חסד, אבל זה חסד מתוך הרגל, ולכן יש מעלות גדולות יותר ממעשה שאדם עושה מתוך חיקוי והרגל שהרגילו אותו, שזה יכול להיות גם סוג של מלומדה כזה. והרעיון של השתיקה נגד את האופי שלו, כי לילות הייתה תאוות ממון. נכון. רואים את הדברים האלה גם בעניינים אחרים בתורה. זה שהוא הלך אחרי אברהם, כי אברהם התאסר עלו מקנה רב כסף וזהב, והוא המשיך ללכת אחריו, כי הוא יודע שלאברהם אין בנים, ואולי הוא יהיה היורש בבוא העת. נוסף לכך, כשנפרדו, לוט בחר את כיכר הירדן, כי כולה משקה.
כסף, היה כסף שם.
כי הייתה... כן, סדום הייתה עיר, היה מקום מאוד מאוד עשיר, היו אפרות זהב באדמות של סדום, הוא בחר במקום בגלל העושר. עכשיו, בזה שהוא שתק, הוא הפסיד ודאי, כי אם היה מגלה לפרעו שאברהם הוא לא אח של שרה, אלא בעצם נשוי לה, פרעו היה בתור מוסר, מקרב אותו, ונותן לו ודאי כסף רב, ולא התגבר על השתיקה. זאת אומרת שהוא גם פעל כאן מתוך עצמו, וגם פעל מתוך, בניגוד לטבע שלו, ולומדים את זה באמת שאדם עושה דבר לא רק כי הוא ראה, אלא הוא מתמודד עם המידות הטבעיות שלו, התכונות הטבעיות, והוא מתאמץ להתגבר ולעמוד בניסיונות האלה, אז זה מעלה גדולה יותר.
טוב, אני שומע, כן, זה גם דומה קצת למה שדיברו קודם. השאלה שלי אלייך, את חושבת שלוט היה צדיק או היה סדומניק רשע? מי היה לוט בעינייך?
לוט לא היה צדיק. העובדה הזו שהוא הזכיר את בנותיו, כן, איזה אדם מתנהג כך וישב בסדום, הוא ידע שעושה סדום רעים וחטאים, הוא ודאי לא היה צדיק. רק גם לאדם לא צדיק, יש לפעמים איזה מעשה טוב, וכמו שאמרנו, הוא אורגן מבית אברהם, זה היה אצלו כבר במשהו בטבע, כנראה לא היה לו ניסיון גדול בזה.
טוב, אני אגיד לך למה אני שואל אותך, אני אשאל גם את המאזינים האחרים, כי קיבלתי פה שתי הערות, ממש הערות קשות, איך אתה מדבר על לוט? לוט היה צדיק. רבותיי, רגע להירגע. יש, לוט היה צדיק בסדום. לוט הוא זה שאמר, איני יכול באברהם ואיני יכול באלוקיו. לוט...
אי אפשי לי,
כן, נכון. לוט היה זה שהיה השופט והדיין, וחותם על פסקי הדין המושחתים ביותר, שנקראים מעשי סדום. אז, לפני שאנשים כותבים איך אתה מדבר, אנא מכם, תלמדו קצת מדרשים, תקיפו את הסוגיה, ואז תוכלו לבדוק באמת אם לוט היה צדיק או רשע. לוט היה צדיק בסדום, אבל לוט היה איש של תאוות, ודאי של תאוות ממון, כמו שרשי כותב, וחזקה, מאזינים יקרים. אין מישהו יותר חכם מכולנו, יותר מרשי הקדוש. ומה שרשי הקדוש כותב, שויתמהמה, כי הוא ממש לא ידע מה לבחור. אני אומר את זה בלשוננו, בשפתנו, אבל אני לא זז מילימטר ממה שרשי הקדוש והמדרשים כותבים. אז צריך לדעת שלוט היה בעל תאווה, לוט היה רשע, לוט התחבר לאנשים רשעים. וזה שהקדוש ברוך הוא שמע את תפילתו והציל את כל אנשי העיר צוהר, כתוב במדרש שמכאן ראיה שגם כשרשע מתפלל מעומק ליבו והוא נמצא בצרה, הקדוש ברוך הוא שומע אותו. יש ראיה משם ויש ראיה כמה פסוקים אחר כך מישמעאל שהקדוש ברוך הוא שמע את קולו באשר הוא שם. אז לכל המאירים, אנא בואו תלמדו את הסוגיה ותראו. בכל מקרה...
בקשר לצוהר, רציתי להעיר, שומעים אותי, כן?
כן, כן.
בקשר לצוהר, הסיבה שהוא התפלל, שצוהר צעירה יותר בשנה.
בעוונות.
משאר הערים, והיא לא הקדישה את השעה. באמת כתוב במדרש.
זה רשי, נכון.
שנה, הקדוש ברוך הוא, אחרי שנה, זה מדרש, אחרי שנה, הקדוש ברוך הוא גם קילה אותם.
נכון.
זה לא שהוא הציל אותם ממוות לחיים, אלא נתנו להם את הזמן שלהם. ולמה הגיע להם בתחילה באמת למות? מאחר שהיה דין כללי על כל הכרח, אז הם גם נידונו יחד עם כולם. ויש, בפסוק כתוב, הישא לוט מקדם, רש"י אומר, הישיע עצמו מקדמונו של עולם.
נכון.
זהו, נכון. כמו שאמרתם, שהוא
היה רשע. בדיוק. עכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר בעניין הזה, משהו מאוד מעניין ששמתי לב, שלוט בתחילה ביקש מהמלאכים, זה ממש ככה רק בסוגריים, ביקש מהמלאכים לא לרוץ להר איפה שאברהם, כי הוא אמר, קודם אני הייתי נחשב לצדיק, אבל בליד אברהם אבינו אני אחשב לרשע גדול. ולכן הוא ביקש לשבת בצוהר. מיד אחר כך הוא ביקש, הפוך, הוא ביקש, לזוז מצוהר וללכת להר, כי הוא הבין שצוהר עומדת להיחרב. כתוב שהיא הייתה נמוך, והתחילו שם גשמים לבוא, ולבלות אותה, והוא הבין שהיא הולכת, אז הוא אמר שהוא לא יכול לשבת בצוהר, אלא הוא רוצה לעלות לאברהם להר. אז רואים שבאמת היו פה הרבה פנים לעניין הזה. תודה רבה שלית לשידור, אנחנו ניקח עוד מאזין אחד, הלו.
שלום.
וברכה.
שלום, תודה רב.
שלום וברכה.
רציתי להגיד, אין לי הרבה, יש שתי דברים, שהקדוש ברוך הוא ידע שעתיד לצאת ממנו רות המואביה.
Mm-hmm.
והשני זה שהוא היה דומה לאברהם אבינו, שלא יהיה חילול השם.
היה קלסתר פניו דומה, נכון. אותו. כתוב שהיה קלסתר כן. פניו שלא דומה לקלסתר פניו של אברהם אבינו, נכון?
כן, לכן הוא היה, בגלל שהיה משפחה, אז היו אומרים, הנה הוא לא הלך להציל אותו, וככה הוא נבד, אז יש שתי דברים, אבל עכשיו אני מחזיק את הדברים של הרב, שרב אמר על הלוט, כי הוא ידע שכאילו חסר חלילה, עושה את הפעם הראשונה, אחרי פעם שנייה ידע, שהשקיעו אותו יין שעושה עבירה, אז כאילו הוא התאבה לזה, וגם הוא הפקיר את הבנות שלו לאנשי סדום.
נכון.
רצה להפקיר, אז איך אפשר להפקיר את הבנות שלך לאנשים?
בשביל חסד.
בשביל מה?
נכון? לגמרי, לגמרי נכון מה שאתה אומר. טוב.
כן, זהו, זה...
מצוין, תודה, תודה, תודה שעלית לשידור, הוספת לנו לעניין שלנו, ועכשיו אנחנו נדבר קצת לכל המאזינים שדיברו כל כך יפה, וננסה לראות מה הקשר שלנו לנושא הזה ואיך זה קשור לנפש. התשובה שכולכם עניתם היא התשובה הנכונה. המציאות הזאת שאדם גדל בבית של חסד, והוא ממשיך לעשות חסד, אין לזה שום קשר למידת החסד שבא מהמקום שאברהם עושה חסד. אברהם בשלישי למילה, עם כל הכאבים, רודף אחרי חסד, יושב בחוץ, מחכה, ממתין, אחרי זה רץ, ממהר, וירץ, עוד פעם ממהר, וממהר את אשתו לעשות דברים. אברהם עושה חסד ממקום עמוק וממקום של הבנה מהו חסד. אברהם לעולם לא היה מוסר את בנותיו בשביל לעשות חסד. כי חסד עושים קודם כל בבית. לא עושים חסד עם אנשים ברחוב על חשבון הבית, זה לא חסד. לוט גדל על ההתנהגות החיצונית של חסד. ולוט עשה את אותו חסד על חשבון הבנות שלו, אבל על זה הוא לא מקבל שכר. כי זה לא משהו שאתה עושה אותו מהעומק. כך הורגלת, זה המלומדה שלך. כך הורגלת, כך הבנת שעושים, ככה אתה עושה. אבל לשתוק בניגוד לאנשי סדום שהיו רעים וחטאים להשם מאוד, כל מה שהם עשו, הם היו שטופים בכל העבירות החמורות ביותר שיש. הם היו רעים. מה אכפת לך שהוא מכניס אורחים הביתה? מה אכפת לך? איך זה קשור אליך? אתה צריך להביא את האוכל לאירוח הזה? מה זה קשור אליך? הם היו נעיסנים, דברנים, רעים, כל הם לשון הרע, רכילות ואיך להרע לאנשים. מלשינות, הכל. תבינו, כתוב שכשלוט, שהוא היה שופט, הוא היה אדם מכובד. הכניס את המלאכים הביתה, כתוב שזה היה בלילה. אז הוא לא פחד, כתוב במדרש, שהיה לו דלת צדדית, והוא אמר להם, תשמעו חבר'ה, עוד רגע התאספו פה כולם, תלכו אחורה, שכאילו יראו פסיעות שלא נכנסתם הביתה, שיצאתם, וכנסו מהדלת האחורית, כך כתוב במדרש, כי הוא הסכים להכניס אותם, כי זה היה בלילה, כתוב בתורה, זה היה בלילה, ואז ויפצר בהם האיש העוד, והם לא נלון ברחוב, לא, תלונו אצלי, ויכוח שלם, ויכוח שלם עם העניין הזה, כי הוא לא רצה להשאיר אותם ברחוב. הוא ידע שככה צריך לנהוג, ככה אברהם עושה. מכניס את האורחים הביתה. אז הוא גם מכניס אותם הביתה. וכשכל האנשים באים בלילה, לכו לישון, מה אתם באים עכשיו? הילדים בסדום הורגלו. שמעת שיש איזה חסד, שמעת שיש איזה מעשה טוב, יאללה, מוצאים את כולם לרחובות. בואו נבין כמה סדום הייתה רעה, ומעשים חמורים שאי אפשר אפילו לדבר אותם מעל גלי היתר ברדיו חרדי. אי אפשר. נורא ויום. ולוט בחר בגלל תאוות ממון, בגלל שהוא ראה שהכיכר כולה משקה, הוא ראה כסף, הוא הלך לשם. אז בן אדם מצד אחד יכול להיות רשע ולהתחבר לרשעים, ומצד שני, את החסד שהוא ראה בבית, להמשיך לעשות. בוא נבין, מאזינים יקרים, מה העוצמה של בית? מה העוצמה של בית? שאנחנו מחנכים את הילדים שלנו, הילדים שלנו גדלים בבית. הגמרא במסכת סוכה, בסוף מסכת סוכה, מאשימה את... הייתה אחת אישה, קראו לה מרים בת בילגה. מה היה הסיפור של מרים בת בילגה? במשמרות של הקורבנות, הטבעת שהיו קושרים את הבהמה לשחוט, הייתה נעולה, לא היה כל המשמרת הזאת הפסידה את הקרבת הקורבנות. כי מרים בת בילגה, מרים בת בילגה, אמרה, לוקוס לוקוס, עד מתי אתה חלם המונם של ישראל. מזבח, מזבח, מה אתה שוחט ואוכל כל כך הרבה קורבנות? כמה אתה מחלה את ממונם של ישראל? כך היא דיברה. נו, אז מה השמים כל המשפוחה שלה? אומרת הגמרא מכאן ששוקה דשוקה בינוקה. עוד אהבו עוד אימי. שהדיבור של ילד ברחוב בא או מאבא או מאמא. ילד גדל בבית, ואם יש ילד שמוציא הגיגים כאלה מזבח, עד מתי אתה ממלא מחלה ממונם של ישראל, סימן שעורך המדברים ככה, גם להם לא מגיע להקריב קורבנות. צריך להבין שהחסד שלא תעשה, זה היה חסד חיצוני, זה היה חסד מתוך הרגל, על זה לא מגיע לך להינצל. על מה מגיע לך להינצל? שהתגברת על כל הטבע הסדומניקי שלך, על הניסנות, על הרכילות, על הלשון הרע, על הדיבור, ושתקת. שזה מה שהיה הטבע שלו אחרי שהוא גר בכל כך הרבה זמן בסדום. זה היה הטבע של הבן אדם. על זה מקבלים שכר. התחלנו את השידור בשבוע שעבר, עם אותו אדם שבכה, שהוא אדם כל כך ביקורתי, עם פתיל קצר, עם כעס, עם ביקורת גדולה, עם יכולת לדרוך על אנשים בשביל להתקדם. ושאלנו, איך אדם גדל ככה? מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? מאזינים יקרים, צריך לדעת מה המשקל של בית. אם אתם הורים מבקרים, הילדים שלכם יהיו ילדים ביקורתיים. וכשהם יהיו אנשים ביקורתיים, בהכרח הם יהיו אנשים פחות נעימים ופחות אהובים. כי אף אחד לא אוהב את אותו אחד שהוא מבקר המדינה ובכל מקום הוא בא, ויש לו מה להעיר ומה להגיד. אנשים לא אוהבים את זה. אם אנחנו הורים שמגדלים את הילדים שלנו בבית הפוך, בית מפרגן, בית שתמיד מדבר טוב, הורים שתמיד אומרים תודה רבה לנהג האוטובוס, תמיד אומרים במקולת תודה רבה, שיהיה לך יום נפלא. אנשים שתמיד מפרגנים, הילדים שלנו יגדלו בבית מפרגן, בבית אוהב, בבית לא מבקר, בבית שרואה את כל הטוב שבשני ובאחר. ואז הם יגדלו ככה, ויהיו להם חיים טובים. אם אתם זוכרים היטב את הסיפור משבוע קודם, תראו כמה כאב יש לבן אדם, כמה מרירות. בן אדם שבמשך 40 שנה התקדם לתפקידים בכירים מאוד, אבל בכל זאת, היה אדם שדרך על כולם. ומה זה הביא אותו? לאדם שנו, לאדם לא אהוב, בלשון המתה. לאדם שאף אחד לא רוצה להיות בקרבתו. אבל לא בטוח, לא בטוח, או יותר נכון, בטוח שהוא לא אשם ב-100%. בטוח שהוא לא אשם ב-100%, כי ששאלתי אותו, תגיד לי, מאיפה הביקורת הנוקבת הזאת? אז הוא אמר לי, ההורים שלי ביקרו אותי על כל דבר. אותי ואת הסביבה ואת השכנים ואת האנשים, כל היום מהבוקר עד הלילה רק ביקורת. רק ביקורת. ולכן, אנחנו צריכים להבין היטב מה המשמעות של בית. בוא נחשוב על זה, מאזינים יקרים. מה המשמעות של בית על הילדים שלנו? על מה שאנחנו מחנכים? הפסוק אומר, שתולים בבית השם בחצרות אלוקנו יפריחו. שתולים בבית השם, מי ששתול בתוך הבית, יש לו שתילים, שורשים חזקים. אז גם בחצר, בחצרות אלוקנו, כשהוא בחצר כבר, כשהוא יצא מהבית, יפריך הוא ממשיך לפרוח. כי זה החינוך שהוא קיבל בבית. צריך להבין שכשאנחנו מחנכים או מתנהגים בצורה מסוימת, יש מושג שנקרא חינוך בלתי פורמלי. החינוך בלתי פורמלי זה לא מה שאתה מחנך בצורה אקטיבית, שאתה אומר לילד, נו, תגיד תודה. לא, לא זה. זה שילד רואה שאתה מודה מבלי שהוא צריך לקבל הוראה כזאת, אלא ככה הוא מבין, ככה הוא רואה, בבית כזה הוא גדל. זה מה שקורה לו. אני רוצה לספר לכם על עוד מקרה אחד שככה תפס אותי. סיפרה לי השבוע, אישה באה להתייעץ בנושא של הבן שלה. והבן סובל מכפייתיות, ילד צעיר, סובל מכפייתיות, וככל שאני ככה מדבר יותר עם האמא, אני רואה שהילד פשוט מחכה את ההתנהגות של האמא. אם האמא הולכת לבדוק שלוש פעמים שהגז קבוי, או אומרת לילד דבר, והבנת רגע, אז בוא נחזור על זה עוד פעם, הילד הזה הוא פשוט, זה המודל שהוא רואה. זה ההתנהגות שהוא, זאת ההתנהגות, זה מה שהוא רואה, זה מה שיש לו מול העיניים. עכשיו צריך להבין, מאזינים יקרים, הדבר הזה הוא לטוב ולמוטב. ילד גדל בבית. הרבה פעמים יש שאלה כזאת, משהו כזה, בסלנג, אני לא כל כך אוהב להשתמש, אבל זה מבטא נכון את ה... באיזה הערוגה הוא גדל? רוצים לדעת, בענייני מסחר, מי ככה להיות שותף שלו, לא לעשות איתו עסקים, כן, באיזה הערוגה הוא גדל? המשמעות של העניין, שבערוגה של מלפפונים, גודלים מלפפונים. בערוגה של מלפפונים לא גודלת עגבנייה. בערוגה של עגבניות לא גודלים מלפפונים. ולכן, צריך לדעת, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שהילד יגדל בבית שהוא לא תקין מבחינת כל סט ההתנהגויות, ולחשוב שהילדים שלנו ייצאו אחרת. הילדים שלנו מעתיקים, אנחנו המודל שלהם לחיקוי. אם נחשוב את זה בעוד רובד טיפה ליותר עמוק, איך ילד יודע איך לאכול שניצל? איך הוא יודע? איך הוא יודע אם לאכול שניצל עם מזלג וסכין, או אם לאכול שניצל עם הידיים? איך הוא יודע? התשובה היא מאוד 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 פשוטה. כי ככה הוא ראה בבית. זה המודל שהוא ראה. אם הוא ראה בבית שאוכלים שניצל עם סכין ומזלג, אז ככה הוא אוכל שניצל. ואם הוא ראה בבית שאוכלים שניצל עם היד, ככה הוא יאכל שניצל. זהו. פשוט, אין בזה סודות. אנחנו צריכים להרגיל את הילדים שלנו בהרגלים טובים. אם אנחנו רוצים שהילדים שלנו ייצאו ילדים כמו שצריך, אנחנו חייבים ממש להיות טובים. אני רוצה לסיים את התוכנית הזאת בסיפור מובא בשם הסטייפלר. מובא שהגיע אב צעיר וביקש הדרכה מהסטייפלר מיד אחרי שבנו נולד איך לחנך את הילד. מספרים שהסטייפלר אמר לו, איחרת ב-20 שנה, כי החינוך של ילד לא מתחיל ביום שהוא נולד. החינוך של הילד מתחיל 20 שנה קודם, בזמן שאתה עובד על המידות שלך, ואתה מחנך את עצמך. חינוך לא מתחיל ולא יכול להתחיל ברגע שאתה צריך עכשיו לעשות שינויים עצמך בשביל שהילד שלך יראה מודל אחר. איחרת את הרכבת. אז מה אנחנו יכולים בכל זאת לעשות? צריכים לדעת, אנחנו יכולים לחסוך המון בעיות, המון מאזינים יקרים מדם ליבי, המון 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 בעיות. מגיעים אליי בעיות סרק, בעיות של הורים עצבנים שלא עובדים על המידות שלהם, ואז פתאום שהילד שלהם מופקת עצבים ומחלה כלים בכעסו. הם באים ושואלים, מה אני אעשה עם התפרצויות הזעם שלו? הלו, סליחה, איפה הוא ראה את זה? אני לא חלילה מאשים תמיד את ההורים, ברור, 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 ברור שלא. אבל כשאנחנו רואים כל מיני התנהגויות של ילדים, זה לא חשוב אם זה התנהגות של כפייתיות, התנהגות של דכדוך, של ביקורת, של רלי, שהחיים על הפנים. אם ילד שומע ממך שהחיים על הפנים, מה אתה רוצה שהוא יגיד? הרי זה המודל שהוא ראה. הוא שמע כל הילדות שהחיים זה דבר ש... מה לעשות? נולדנו, אז אין ברירה, נו. מה לעשות? פעם, דרך אגב, אמר לי איזה אחד, מה, אני לא צודק? לא כתוב על כוחך אתה נולד? אמרתי לו, כן. גם כתוב, עבדו את השם בשמחה, נכון? אז מה יותר חזק? אז על כורחך נולדת לפה, נכון. אז מה, זה אומר שאתה צריך להיות בדיכאון עכשיו כל החיים? כי אף אחד לא שאל אותך אם אתה רוצה להיות פה. דרך אגב, כן שואלים את הבן אדם לפני שהנשמה שלו יורדת. ואם הבן אדם אומר שהוא לא רוצה, הוא לא רוצה. אבל צריך לדעת איך שאנחנו מגדלים את הילדים שלנו. הדוגמה שהילדים שלנו רואים בבית, זה העתק של מה שיצא מהם. מאזינים יקרים, בוא נהיה חכמים. בוא נהיה חכמים, גם אם לא עבדנו כל חיינו לפני שהגיעו הילדים. בוא נהיה חכמים וננסה כמה שיותר לעבוד, שיהיה לנו בית רגוע. בית רגוע. בית מסביר פנים. בית שהוא, בית שכיף לחיות בו. בוא נעשה את זה לעצמנו. יהיה לנו ילדים רגועים, ילדים טובים, ילדים מדהימים. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לא יותר מזה. פשוט להבין את הדבר הזה. ילד גדל בבית. האחריות שלנו היא עצומה. תודה לאורי כהן, תודה לשלומי פולק, תודה לישי נוימן, תודה לכם מאזינים שעליתם לשידור. אני מקווה שהדברים האלה שדיברתי היום יהיו מספיק חשובים, קחו אותם אל לבכם, תנצרו אותם, ובעזרת השם תראו המון נחת מהילדים שלכם. לילה טוב.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.